כל, הייתה פה אריכות גדולה, כל הנושא של ה... אומר הרבה באריכות רב נחמן על העניין של ההתחדשות, התחדשות המוחין, שצריכות לקרות כל הזמן, כל יום, גם צריך להיות תמיד להתחדש, לא להיות זקן, חידוש האמונה, התחברות מתמדת למקוריות, לראשיתיות, הכל היה קשור גם לאותם זקנים שמוזכרים בסיפור המעשה שבעת הפצנים.
אז שוב התחבר לנקודה הראשונית, נקודת החידוש, נקודת האמונה. אני הולך בזה הרבה, ובסופו של דבר נאמר שזה מרפא למציאות של ה... של הכפירה, של ההתרחקות שיש
בדורות האלה, ככה אמר ממש בארציות האחרונות, של זה גם לתפילין דרבנו תם. פה כאילו נכנס עוד מושג, שזה גם נעשה דרך ה... עניין מצוות.
נראה בפנים. אבל כן צריכים לכתוב תפילין על רבי אור בהמה תאורה דייקה. כי האור הוא בחינת הדם, שהיא חיצוניות השכל, בחינת לבוש השכל. כי יש נפש, רוח, נשמה, שהם בחינת השלושה אורות פנימיים, שהם בחינת תלת מוחין. וכנגדם יש שלושה כלים שהם בשר, גידים ועצמות. ועל גביהם יש האור החופה, שהוא בחינת חיצוניות, חיצוניות, בחינת קטנות וקטנות. כלומר, יש בעולם הפנימי של האדם מדרגות על גבי מדרגות. יש נפש, למעלה ממנה יש רוח, למעלה ממנה יש נשמה, והכי למטה לכאורה יש גוף. לא כתוב מפורש, אבל אפשר שזה בעצמו מרביל לאותם ארבעה עולמות שתמיד מדברים עליהם. ודאי שעולם העשייה, כנראה גבוה, עולם היצירה, עולם כנראה נפש, רוח.
אני חושב שמקבילים את הנפש לעשייה.
הנפש
לעשייה. נפש רוח נשמה חיה.
הנפש לעשייה, והרוח יצירה, נשמה זה הבריאה, ונו?
חיה.
החיה זה הציור. מה זה היחידה?
זה כמו קבוצה של יהוד, זה כמו מעל.
היחידה?
נכון, יפה, השלמה, שזה גם כנגד האותיות של שם השם. אז אומר שכנגד זה יש גם בגוף עצמו, יש גם איברים שונים. יש בשר, גידים ועצמות ואור. עכשיו צריך חיון, תעזור לי גם איך להגביל את זה, אבל בשר, גידים ועצמות, כלומר, בשר זה הכי חי, שם גם בהרגשה, נכון? גידים פחות, אבל עדיין הם קשורים לתנועה. אני חושב שהם קראו גידים גם לשרירים שלנו. גם אנחנו קוראים גידים למה שמחבר בין השריר לבין העצם, אבל יכול להיות שגם הפעולה של השריר זה... כל אופן פעולה שקשורה לתנועה, ועצמות, שזה הכי כאילו דומם. ועוד יותר חיצוני זה האור. אז לכאורה, האור מקביל, אם נקביל למדויק למה שהוא כתב, אז בשר זה מקביל לנשמה, גידין, רוח, עצמות, נפש, ואור, אולי זה כנגד הגוף. כלומר, יש... מדרגות בהופעת החיים של האדם. יש, כמו שיש במציאות הרוחנית הנפשית של האדם, מדרגות, גם מדרגות באיך זה מתבטא בגוף. צלם אלוקים עשה את האדם. כמו שיש מדרגות בנפשיות, ברוחניות, בנשמתיות, יש גם מדרגות בגוף. יש בשר ששם החיים מתגלים יותר, יש גידים פחות, יש עצמות עוד פחות, ואור הוא הכי חיצוני. אגב, אני חושב שבשר גידים והעצמות, אגב, מעניין, ואולי זה יכול גם ללמד משהו. בשר גידים והעצמות, זה אדם מרגיש את ההבדל ביניהם, גם אדם בעצמו. שהבשר הכי מרגישים, גידים פחות, והעצמות הכי פחות. אור, אני לא בטוח שאנחנו מרגישים את האור פחות, אתם יודעים דווקא מבחינת ההרגשה, האור מרגישים אותו יותר. יודעים את זה? כשיש איזה כאב על האור, הוא יותר מורגש מאשר בתוך. זה למדנו בקורס חופשים, שכשמכניסים מחט בשביל עירוי, אז רגע ההכנסה זה הרגע הכי כואב. אחרי שזה כבר בפנים, ומכניסים עוד, אז זה פחות כואב. אז לכן נגיד אומרים שאם לא קלטת לתוך הפריד, אז אל תוציא החוצה, תוציא קצת וזה. לא תמיד זה כל כך נעים. אבל זה נכון, מי שיודע לעשות את זה לחלק, אז משלב מסוים אתה מרגיש הרבה פחות. כי אדם בנוי ככה, שהאור הוא איזשהו המחיצה בין האדם לבין החוץ. אז יש תפקיד גם שתהיה רגישות מאוד גדולה, כדי ששום דבר מזיק לא ייכנס. אבל בפנים כבר פחות נדרש לזה. ברור שיהיה איזשהו כאב וגדם, תלוי מה יש שם, אבל זה שונה, זה פחות. אז מעניין שבאור אנחנו לא מרגישים פחות חיוניות, אבל אני חושב שהאור פה זה ודאי מצד המתבונן. שכשאתה מסתכל על בן אדם ואתה רואה את האור החיצוני שלו, ברור שהאור הוא הצד הכי חיצוני. כי הוא הכי מסתיר, הוא הכי יכול גם לבלבל. נכון, כאילו, יודעים, אנחנו כולנו ועדיין אנשים מתרשמים עם הרי גם. לפי עם הרי חיצוני, הוא לא בהכרח שקר החן והבל היופי יישאר עד השם מתעלם. כאילו, לפי עם הרי חיצוני, הוא לא בהכרח משקף מה שיש בפנים. זה האור. האור יכול מאוד להסתיר. זה מעניין. כאילו, הוא כנראה באמת לא באותו דירוג בדיוק. הם כאילו שלוש מדרגות, והוא מדרגה שאולי יש בה חיוניות, אבל היא יכולה לבלבל. חיוניות מבלבלת ויכולה לטשטש ולהבליט איזושהי חיצוניות ולהזכיר את הפנימיות. טוב, יכול להיות שגם אדם על עצמו יכול לטעות בזה. אבל שוב, זה לא כאילו אותו דירוג שבשר, גידים, עצמות, אור. אור הוא לא, לפי זה היה צריך להיות, אם היינו בסוף מגיעים את ציפורניים, נגיד. אז זה היה באמת ציפורניים, זה חלק מהאור, כן? אבל נכון, לפי ההקשר הזה, בשר הכי מרגישים, הכי חי, הכי...
מה לכם לפי מה שמרגישים?
יש בו פעילות, לא רק מרגישים, גם כמה פעילות חיונית יש שם, נגיד, בגידים קצת פחות, בעצמות הכי פחות. ובאור, זה מה שאומר, אם הייתי הולך לפי הדירוג הזה, אז היה נכון לסיים בציפורניים, כן? יש אגב מאמר, והיה ששם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור, נכון, אני לא יודע, איזה מקור כזה שהם היו לבושים מציפורן, על כל הגוף. מה?
רשי.
שמה? שזה מה שהיה או זה מה שהוא עשה?
שהם היו מדובקים. שזה מה שהיה.
זה מה שהיה. וזה נקרא כותנות אור.
זה לפני החטא.
מה?
זה לפני החטא.
יש פה...
כן, למטה.
איפה על הכותנות אור זה מופיע? אני זוכר. אז באמת יכול להיות שזה לא לחינם, שהציפורן היא מייצגת באור גם את החיצוניות, וגם זה באמת הדבר הכי, זה פחות מעצמות, כי גם זה באופן טבעי גדל וזהו, וחותכים וזה נזרק, זה נגיד בעצמות באור. לא היינו מציעים לחתוך, כן. מה?
גם כשאין חיות
העצמות גדולות. גם כשמה?
הציפורניים
גודלות,
כשאין חיות.
לא, מה? הן גודלות גם כשאין חיות, כן?
כאילו, אחרי שאדם נפטר, אבל הציפורניים
הם משכות
יגדלו נוחה.
באמת?
כמה ימים.
אז זה שוב מעיד שהם הכי פחות חי. כאילו, זה חי, אבל זה... באופן פשוט זה חי, אבל כאילו לא קשור למרכז החיים. זה מין משהו כזה, לא יודע. לא? אתה אומר שעד רבה הוא חי, הוא מאריך ימים. הייתי אומר, זה ההפך, זה מראה שהחיוניות שם יותר חלשה. כאילו, יותר... כאילו, מכנית קצת. יש דברי אגדה, אומרים חלקים כציפורן היו מדובקים על אורם. כן, שזה, זה הקוטנותו. כן, יש אומרים, דבר רבה מנאור. מצמר ארנבת. כן. כן, זה באמת קשור פה מאוד לקוטנותו. אז אני אומר, מה שרק הערנו, שהאור בפשטות הוא לא עם פחות חיוניות, אבל הוא חיצוני. זה הנקודה פה.
מבחינה שהוא נראה חיצוני יותר?
כן.
אז לפי זה עצמות צריכים להיות הכי פנימיים.
באמת פעם שמעתי שיעור, הרב רובן סוסן, אני לא יודע אם זה נשמע טוב, אבל הוא כאילו אמר שהעצמות זה כנגד הרוחניות, והבשר זה פחות, כן?
שהעצמות הן הכי, הכי, הכי גדולות.
חרום, רגע.
אז עצמות זה הכי גדול, וגידין פחות, ובשר הכי פחות, והאור הכי חיצוני?
חלקי גדולה, אני לא...
יפה. אולי, אז עכשיו זה מסתדר. אם ככה זה מסתדר.
שמה שהצמות זה...
צמות זה הכי עצמי, שיעורי בית. הגידים פחות, הבשר פחות, והאור הכי פחות. אם תרצו, אפשר להגיד מדידה אחרת, כמה זה קבוע לעומת מתחלף. שהצמות זה הכי קבוע, גידים פחות, הבשר יותר, והאור הכי מתחלף. בציפורניים זה מאוד בולט. טוב? יש מקום מתבונן. תכף נראה שהוא שולח אותנו פה לכמה מקומות לעיין. ולגביהם אור החופש הוא בחינת חיצוניות, חיצוניות בחינת קטנות דקטנות. כמובן בעץ חיים בשער החשמל, בריחות בין האור והחשמל, בחינת נוגה, בחינת את הדעת טוב ורע. כי כולם בחינה אחת ויונקים זה מזה, ושם העיקר עבודה של הבירור. נברר ולזכך האור מבחינת הקליפות שיונקים משם, כי עיקר הוא בחינת קליפת נוגה, שהוא בחינת את הדעת טוב ורע. שזהו בחינת האור שלבוש כל הגוף, שברו על ידי בחינת חשמל, אחר בחינת כותנות אור, בחינת כותנות אור. ואלף, עיין שם ואבן. עכשיו הוא יסביר את זה יותר, באופן שאנחנו נוכל להבין. וזה האור, שהוא בחינת כלי החיצון של הגוף, הוא כנגד בחינת כוח המדמה, שהוא כוח החיצון של השכל. בחינת לבוש השכל וחיצוניותו. כי כוח המדמה הוא בחינת כוח הבעמיות, בחינת כוח החי שבאדם, כמובן שהוא חיצוניות השכל. ושם מבחינת המידה, משם עיקר הבירור. כי המידה מבחינת נוגה הנעל, בחינת האור. בחינת יצדה הטוב ורע, ששם עיקר הבירור כנה. כן, האור עצמו, אותה חיצוניות יכולה לבטא פנימיות. ויכולה להסתיר את הפנימיות. זה הבירור, שם יש מקום של בירור. יש אבא אמינה לטעות פה, ויש אפשרות אדרבה לתקן ולהעלות.
ואז נעים נביאים?
ואז מה?
נעים נביאים.
מה ביד הנביאים אדמה? במדרגה הגבוהה, כן. אני רוצה להזכיר דבר שמודיע הרב רמר, נכונו לברכה, אמר שכתוב שאצל רבי יהושע בן חנניה, שבת הקיסר אמרה לו, היא חוכמה מפוארה בכלי מכוער. זה כנראה לא נראה, לפחות בעיניה, כל כך יפה. וכנראה שהיא לפחות החזיקה מעצמה, שהיא יותר... ואז הוא אמר לה, בבית אביך, איפה שמים את היין? אז היא אמרה לו, מכלי חרס. אז הוא אמר, למה לא לשים מכלי כסף וזהב? אז היא כנראה הייתה הפוכה ממנו גם ב... גם בחיצוניות, אבל כנראה גם בפנימיות, אז היא הלכה לאבא שלה ואמרה, ביקשה שישימו את כל היין לכסף וכלי זהב, ואבא מקשיב לבת שלו החביבה, אז הוא עשה את זה והכל החמיץ. ואז היא שאלה, שאלה אותה, מי אמר לך את הרעיון הזה? זה אמר לרבי יהושע בן חנניה, אז הוא בא אליו, אומר לו, מה זה? אז הוא אמר, אני רציתי להראות לה שדווקא יין טוב שומרים בכלים שהם לא הכי יפים. דווקא זה שומר יותר טוב על היין מאשר הכלי כסף וזהב. אז ככה גם החוכמה דווקא נשמרת במקום שהוא לא הכי בולט את היופי החיצוני. ואז כתוב שם, אבל יש כאלה שהם גם יפים וגם חכמים, נכון? מה אומרת, אם לא היפים היו עוד יותר חכמים. אז הוא שאל הרב רמר שזה מאמר אחד. קצת שני כתוב על רבי יוחנן שהיה יושב בשערי צבילה והיה מסתכל שייצאו כמו, וכתוב שהוא היה מאוד יפה, נכון? כתוב שבא לבקר את רבי אליעזר וגילה את זרועו ונפל נאורה, וגם יש מאמר שאומר, אנה השתיירתי משפירי ירושלים. גם עוד ביטוי שיש יופיו של רבי אבאו, כן יופיו של רבי יוחנן, כן יופיו של יעקב, יש שם כמה מאמרים כאלה של יופי.
יופי פנימי, לא דווקא יופי חיצוני.
לא,
אבל שם יופי חיצוני.
יופי חיצוני,
ריש לייקיש
אמר לו,
שפרך לנשים. או, יופיך לנשים, שכחתי, נכון. אז הוא אמר הרב רמר, נכון? אמר הרב רמר שבאמת בזמן החורבן, אז לאט לאט נהיית סתירה בין העולמות. וכשהחיצוניות מתחזקת, אז הפנימיות נחלשת. הפנימיות מתחזקת, אתה צריך לבוא לחשבון החיצוניות. מאמר הידוע, שכבות הלבבות מביא, שתיקון הנפש בחורבן הגוף, חורבן הנפש בתיקון הגוף, או הגוף או הנפש, אי אפשר שניהם ביחד. אם עלה אחר וחרבה, או קיסרי, או ירושלים. אבל אומר רבי יוחנן, הוא היה, מה שאומר, משפירי ירושלים. הוא נשאר בו משהו ממינויו של עולם, כאילו מזמן המקדש, מזמן הבית. ולכן הוא עוד ביטא, כמו שאמרת, אבל לא רק יופי פנימי, הוא ביטא את האפשרות שהיופי החיצוני יבטא את היופי הפנימי. שזה באמת מדרגה. אז זה האור הזה. האור לכאורה זה היופי החיצוני. בין השאר, זה הדבר שתופס את החושים, תופס את הדמיון, ויכול להיות טוב, יכול להיות רע. יכול להיות מסתיר, ויכול להיות מגלה. יכול להיות. אני קראתי את המאמר בלי ניקוד. בהמשך ראיתי את המילה אור, וזה לא מתאים. הוא אומר, הזקן האור. מה זה זקן האור? אני צריך לקרוא הזקן העיוור. אבל חשבתי עוד פעם, אולי זה קשור. לפחות על דרך הדרוש. האור הוא מעוור את עינינו לפעמים. הוא מסתיר לנו את המציאות האמיתית. יש קשר בין האור לבין העיוור. העיוור, וגם זה הצד המעלה של העיוור, שהעיוור לא רואה את האור. לפעמים הוא דווקא רואה יותר טוב. זה סיפור שפעם הייתה הפסקת חשמל בניו יורק. והיה חורף, לא יודע, לא היה בלילה, היה חושך גמור, לא ראו כלום. אחד חיפש את הדרך הביתה, היה מחק 100 מטר, לא ראו כלום ממש. נישש באפלה, פתאום מישהו אומר לו, אתה צריך עזרה, נתן לו יד, טרק, הולך אותו הביתה. אמרנו, איך אתה יודע את הדרך? אמרנו, אני עיוור. אני עיוור. אז הוא יודע את הכל. אבל לפעמים עיוור יראה יותר טוב ממה שרואה אדם רואה, דווקא בגלל שהוא למשל מסוים, אבל כאילו, יותר ממה שאדם, הוא שומע בני אדם, הוא שומע איך הוא מזהה אנשים לפי הכל. לפי הכל אתה שומע משהו יותר עמוק מהבן אדם מאשר לפי המראה. אז העיוור שלא רואה את האור, הוא יכול להיות שהוא רואה יותר. זה...
הסיפור על העיוור כאן, אתה אומר שהוא רואה יותר
כולם. כן, נכון. הוא מחבר את זה בהמשך. הקשר בין עיוור לאור זה ככה. מה אתה אומר?
והיום המצב בין החיצוניות לפנימיות. זה עם אי או זה או זה?
זה נדע ביום שלישי הבא. תראה, רוצה להגיד להביא קצת דוגמה מוחשית. אתה לא אוהב זה, נראה מה זה, סליחה, סליחה. להביא דוגמה מוחשית למה זה כוח המדמה, זה כל עולם השיווק. עכשיו זה גם בקשר לבחירות. כל עולם השיווק זה כוח המדמה. שום דבר לא אמיתי שם. כל זה, פוזיציות, זה, זה. וגם בפירוש זה מכוון לתפוס את הכוח המדמה במובן אולי הטוב הרע, כמו, בסדר, מותר לשווק, אבל לתפוס את החושים בהקשר החיצוני, לא את המחשבה, אדרבה, שלא המחשבה תעבוד פה, שהחושים יעבדו, ואנשים יודעים, אלה שעוסקים בשיווק, שכמה שאדם הוא חכם, וכמה שהוא כביכול רציונלי, הוא הגיוני, דברים האלה עובדים עליו. אני לא יודע אם זה באמת עובד, יכול להיות שהם עובדים, אתה לא ילמי. אנשים לא חושבים, אז הם מסתכלים, רואים שהמוצר הזה נראה יפה, אז הם הולכים לקנות אותו. אנשים חושבים, אז אומרים, הרי המפרסם שפרסם את המוצר הזה, שילם הזה מיליוני שקלים. אז בטח הוא, אם הוא, כמו שאני אומר עכשיו, אז אם הוא שילם הזה מיליוני שקלים, אז כנראה הוא למד באוניברסיטה, שזה אמור לעבוד. אם זה אמור לעבוד, אז אני כנראה אמור להיות מושפע מזה. זה הדרך, איך להשביע אנשים שמפעילים את הראש. אבל באופן פשוט, הם כאילו יודעים שזה עובד. זה עובד. זה עובד. זה כוח המדמה. כלומר, כוח המדמה זה כוח מאוד חזק. הרב אומר בזמננו, כוח מאוד חזק. כל השפה שפונה אל החושים, זה כוח המדמה. עולם הקולנוע, הטלוויזיה, הסרטים, מדמה לגמרי. מה היחסים שם בין טוב לרע? מסתם הניצוץ של הטוב הוא קטן מאוד הרבה פעמים, אם אפשר לפגוש אותו. וגם בספרות. קצת יותר לפעמים עמוק, יותר עדין, גם תלוי מתי, ומי, אבל יש איזשהו הבדל לטובת הספרות, אבל יש שם הרבה מאוד, כלומר, שפה היא פונה אל כוח המדמה. אז זה מקום ששוב, הוא יכול להביע ולבטא. עכשיו, כל הכלים האלה, הם לא בהכרח שלילים, הם יכולים לבטא גם מסרים עמוקים ועוצמות. יש במדמה חיוניות. גם כשאני עוד לא שמעתי ויכול להיות שבאמת התיקון הוא נכון, אני ראיתי שהאור, יש לו חיוניות, החיוניות קיימת. הבעיה שלו זה החיצוניות. וזה הסכנה, שיכולה להיות חיוניות שמתלבשת בחיצוניות, שהיא בכלל לא נמנה לפנימיות, אבל יש גם פוטנציאל גדול, שהחיצוניות הזאת, היא תבטא את הפנימיות עם, 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 עם החיוניות שיש בה, כן? כשאנחנו מלבישים רעיון, שהוא גם בכוח המדמה, כתוב מלך באופיו תחזן עיניך, כן? שהמלך בישראל היה צריך להיות יפה, והיה צריך להשקיע במראה. אז האם זה, אם זה מלך ראוי, אז זה באמת מבטא גם משהו גדול. כהן הגדול, מה אנחנו רואים בפיוט? אמת מה נהדר היה, ובכן, אמת, איך שהם נסוכים, מה נהדר היה מראה כהן גדול בתיתו. נסתם זה היה גם מראה חיצוני, אולי במושגים של, של מה שמחפשים בכהן גדול, אבל כנראה הייתה הופעה שהייתה מרשימה, הייתה שתופסת את העין, הייתה אמת, מה נהדר היו. אבל אני חושב שזה כן קשור לקדושה, כי זה היה לא כשהוא נכנס, לא ביום חול, כשהוא יצא. היה עם אור כזה על הפנים. האור שלו נהפך לאור, אור, מה שכתוב כאן.
זה משה רבנו.
נכון, נכון. זה כאילו תיקון, זה משה רבנו הראה, זה תיקון חטא אדם הראשון, שהוא חוזר לאור. כן.
קשה, אז ביטוי שחובת
הלבבות. מה רצית להגיד?
אז ביטוי שחובת הלבבות קיים היום או לא קיים היום?
אז אם שאלתי אם זה קיים היום, ואז אמרתי, נראה ביום שלי. זה, אנחנו עומדים דומים. אנחנו עומדים דומים. יש פוטנציאל שהדברים יתחילו להתחבר. צד שני, אני כשאני עובר מרמת גן לבני ברק, את האמת שראש העירייה של רמת גן לא יחשוב שאני פה נותן לו קרדיט, יש מה לשפר גם אצלנו, אבל אף על פחים שאתה עובר מרמת עמידר, זו שכונה שלנו, מרמת גן לבני ברק, יש שינוי ב... באיכות המדרכות, הכבישים וכו' וכו'. ואתה אומר לעצמך, כל המקודש מחברו, חרב מחברו. לא שרמת גן היא לא קדושה, היא קדושה באמת, אבל במובן המציאות של בתי כנסת, בתי מדרש וזה, כל המקודש מחברו, חרב מחברו. עוד לא הגענו, אתה תסתכל על איך שנראית אוניברסיטה, ממולנו יש אוניברסיטת בר אילן, יש גם אוניברסיטות אחרות, עניינים, גדולים, מפוארים, מרשימים. ישיבה, בסדר, ברוך השם, לא, לא, לא כל ישיבה היא נראית כמו מעברה, אבל כאילו, זה לא, יש פער, נכון? זה לא אותו דבר. יכול להגיד, יש איזה כל מיני הסברים, כי פה יש עניינים קשור לכלכלה, להרבה כסף וזה, אז גם יש מאיפה ל... טוב, אבל יש איזה פער. במקדש זה יתחבר. המקדש הוא היה מקום הקדושה, והוא גם היה יפה. נמשל, אצל אחינו הספרדים, זה יותר חזק, ברוך השם. שבכלל, הגלות שלהם הייתה פחות דרמטית. א', הם לא היו כל כך רחוקים מארץ ישראל, הם הרבה פעמים היו באותו שלטון איפה שארץ ישראל. והם משקיעים בבית הכנסת קצת, קוראים לזה היכל. היכל, הזרה וכדומה. המנורה, נכון? שמן למאור. כן? מי שיתרום שמן למאור. כאילו, בית הכנסת קצת יותר מתקשר לבית מקדש, כולל גם ההשקעה במראה שלו. מבחינת... לא מניע שטעם אני אומר, אבל זה קשור, יש איזה מכוונות להשקעה במראה של בית הכנסת.
מה? יש את הפעם חזרה לזה עם הציבור שלנו, כן, יש חזרה, כאילו בציבור החרדי פחות משקיעים במנוי שאתה נגיד בתי כנסת, כמו שאר אומר, כלומר, תפסנו שיש...
יותר משקיעים.
כאילו בתי כנסת פעית, מיומים
על
זריחה,
שקיעים
על זה...
בעצם לך שישה אדמור, נשאר משל הרבה.
משל הרבה. השנים לכם שאני לא אוהב שלך, רק הרבה קודש.
לא, אבל היכלות הגדולים הם...
לכבוד
קודות. החסידות קצת החזירה את המקום, במובן הזה קצת דומה מה ש...
לא היה גם בית כנסת.
תמיד היה לרומם את בית אלוקינו גם, תשמעו. גם אצל היקים יש בית כנסת. אבל כאילו... גם הזכרנו את היקים, אני לא יודע, אבל... יש הרבה בית כנסת מפוארים שהיו. אבל לא תמיד היה יחס ישר בין הפאר לבין מה שקרה בפנים, כן? זה הגלות, כאילו. האם היופי החיצוני משקף מה שקורה בפנים? ואתה שואל, האם זה, מה קורה היום? אני אגיד לך מה התשובה. אנחנו צריכים לעבוד על זה. זה המשימה. אני חושב, הרבה פעמים אנחנו עומדים על תורת הרב. היום, היום כבר היופי הוא ארץ ישראל, היופי מתחבר ליופי הפנימי, ו... קודם כל, אתה לא, אני הבאתי כמה דוגמאות שזה לא ככה. בכל מזה, לא בא הרב לומר שמה שקורה, הוא נותן איזה חותמת של הרבנות הראשית לישראל. הוא בא להוביל את מה שקורה. הוא אמר, בארץ ישראל יש פוטנציאל לרומם את החול. אז אם אתה שואל, האם היופי היום משקף הפנימי, החיצוני את הפנימי, התשובה היא שאנחנו צריכים לעבוד על זה. יש על מה לעבוד, זה כן. המציאות פה בארץ, המציאות שעם ישראל קם, המציאות שעם ישראל באמת במצב הרבה יותר מכובד מהרבה תקופות בדורות הקרובים אלינו לפחות. זה ודאי מציאות שהיא ברכה ואנחנו מודים עליה, משבחים עליה. והיא מראה לנו שגם הגיע הזמן באמת להלביש את התורה גם בכלים יפים, גם במובן הזה. ובסך הכל, כמו שהוא עיר, זה קורה. אני חושב שוודאי יש הרבה דברים שישנם פה עם יותר... אני אומר, סתם, זה בכל העולם המצב השתפר לטובה, כאילו. איך שהיום חי אדם בינוני, הוא... זה כמו שחי גביר לפני 100 שנה. וככה בכל העניינים, אז כאילו החיצוניות היא יותר מטופלת. אבל העבודה היא א', לא להזניח אותה, כאילו, שני צדדים. צד אחד, הרב רצה ש... יהיה איזשהו סדר וניקיון וכו'. וב' ש... אני יושב ככה עם הזה, הרב יושב בר, צריך ללכת עם... זה שנהיה רבנים בבית הכנסת ברמת גן. כל אחד ילך לבית הכנסת, איפה שאין רב, יתיישב שם. ו... ויש שם רב, אמר, אבל אתם לא תלכו עם ה... כל איזה פליס, תלכו עם חליפה. יש מה לדקן. אז בכל אופן, אז א' צריך להשקיע בזה. ב' כמובן שזה יהיה הולם, זה השקיעה לא פחות חשובה. שיהיה התאמה. שיהיה התאמה. כן. אפשר לדבר יפה. לפעמים אתם מרגישים שאדם מדבר יפה, אבל זה חלון. לפעמים אומרים שהוא מדבר יפה, אבל זה גם מאוד משקף את מה שיש בפנים. זה העבודה פה, שהמדמה או האור, כל מה שמוזכר כאן, יהיה מתאים למה שיש בפנימיות.
הנבואה זה אולי זה השיא, ומצד שני זה בדבר הכי חיצוני שיש?
הנבואה זה יכולת להלביש את הדברים הכי גבוהים גם בלבושים הכי ממשיים והכי נוגעים והכי קרובים לעולם שלנו. כן. זה מה שקורה כשמופיע הנבואה. אני תכף מזכיר את זה באמת. וכפי ברור המדמה, כן זוכים לאמונה. שעיקר שלמות תיקון המדמה. כמבואר בתורה תיקור ג' ובובה לאל מלכות איתית שעיקר האמונה הוא בכוח המדמה על ידי כוח המדמה וזה בחינת דוד מרגל רביעי של המרכבה שהוא בחינת אות רביעי שבשם בחינת שין של שלושה
לא מה?
מה?
אני מכיר את זה מכל מסמכים אבל נראה שהוא חולק את זה
על מה?
ההקבלה של האותיות לנפש
רוח נשמה. למה אתה אומר שלא?
כי הוא
מלווה
את
המדמה
לאות הרביעית.
אז זה שהמדמה שזה האור, זה ההי האחרונה. מעניין. טוב. ואני צריך שהנפש רוח נשמה זה כבר יהיה... וזה בחינת דוד ברגל רביעי של המרכבה, שהוא בחינת אות רביעי שבשם, בחינת שין של שלושה ראשים ושין של ארבעה ראשים. נכון, הכוונה שצריך לכתוב את השין, אנחנו רגילים בשלוש, צריך לכתוב אותה גם עם ארבעה. כי שלוש אותיות ראשונות הן בחינת תלת אבן, תלת מוכין הנל, בחינת שין של שלושה ראשים. ודוד הוא בחינת אות אחרונה שבשם, שהוא בחינת מלכות אמונה, שהוא כנגד תיקון המדמה, שהוא בחינת אמונה, שזהו בחינת שין של ארבעה ראשים. צריך פה לומר משהו, כאילו באמת מה הקשר בין המדמה לאמונה, אז אני מבין דבר אחד שאפשר לומר, שבמדמה אתה צריך את האמונה. כאילו יכול להיות שבמקומות היותר גבוהים אתה פשוט רואה, אתה מסיב, אתה לא צריך את האמונה. במדמה, אז אתה חייב, אתה רואה עולם חיצוני. אתה רואה עולם חיצוני, העולם החיצוני לא מראה לך כל הזמן. כן. יש רגעים שכן, אבל כל הזמן. את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. אז פה יש צורך באמונה. וזה גם המעלה שלו. כי דווקא המקום הזה, זה מקום שאדם נדרש לאמונה. הוא נדרש כאילו לאיזשהו ביטול של התפיסה, כמו שהוא תופס את הדברים, ולהיפתח להתקשרות, לאמונה, בקדוש ברוך הוא. שזה... אמונה, מה שעכשיו ניסיתי להסביר, היא לא רק בגלל שנמצאים במקום כזה ואין ברירה, אז צריכים לקחת את המקל הזה, את הצולעים, אז צריך לקחת את הסעד הזה של האמונה, אבל אם לא היינו נופלים למקום כזה חיצוניים, טוב, היינו מסתדרים בלי. לא, אמונה היא דבר מאוד גדול, ראינו את זה בכל האותיות הקודמות, אמונה היא הדבר הכי פנימי. היא באמת המקום הכי עליון גם. היא המפגש, היא הנקודת הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אבל ההכרח להזדקק למקום הזה, הוא מופיע במיוחד בעולם שיש בו מדמה. טוב, ככה אנחנו, בינתיים אולי הדברים עוד יתבררו. זה מה שהוא אומר, שהאבות זה שלוש אותיות, ודוד הוא בחינת אות אחרונה שבשם, שהוא בחינת מלכות אמונה. ואולי אפשר לומר משהו גם על הדמויות האלה בעצמם. שחשבתי פעם, שקודם כל אפילו בתוך האבות, יש קצת שאברהם, אנחנו רואים את הפרשיות של אברהם, אברהם הוא כל הזמן מואר. כמעט לא רואים שם הסתר פנים. הוא כל הזמן, אמנם זה לא ניסים כמו ביצת מצרים, אבל כל הזמן בהשגחה בהירה.
אני כמו שזה עיוור, אברהם העברי.
גם דרשה. שככה הוא, ודאי זה קשור מה שאמר כל הזמן, אתה זוכר שעוברים על הכל. זה ודאי קשור לאברהם העברי. שעל ידי האמונה עוברים. עוברים על הספקות, עוברים על הקושיות, אמר את זה כמה פעמים. על ידי האמונה. ויעבור השם על פניו ויקרא. בקיאות במעבר יבוק, להיות בקיאים ועל זה הרבה. וזה שוב, זה קשור למכונה של האמונה, שיש פה איזו יכולת לדלג, שזה לא מה שאתה כרגע תופס, מה שאתה מבין, אבל אתה כאילו משליך מה שאתה תופס ומבין, וקופץ פנימה. אבל...
אז אברהם היה מואר או שהוא היה צריך...
או, אז התחלתי להגיד, שאתה אברהם אבינו נראה שהכל היה מואר. גם יצחק יחסית. קצת שונה, זה גם נותן לי מפרשים איך להסביר את זה.
כל העולם עומד בעבר אחד ועומד בעבר השני.
אברהם. זה אומר, קצת הפרשיות, נכון? אברהם, איזה מאורע יש שם שהוא לא ברור מה הוא אומר. אתה יכול להגיד, אולי הרגעים עד העקדה, אבל גם הם רגעים לפי...
רגעים עד 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 עד
לא רק לפי הרב, נשגבים, נפלאים, מה? כן, אבל הוא מובטח, הוא מובטח שזה יבוא, נכון? כן, יש פה מה להאמין, אבל... הוא נמצא במקום שבכלל לא יודע מה יהיה, כזה. לא יודע, אבל לא באופן... טוב, שומע. אבל נראה שהשגחה מלווה אותו באופן מאוד בהיר. יצחק גם, יעקב, רק קצת שונה. גם כל המציאות בחרן, כשהוא עובד שם אצל אברהם, כאילו הוא צריך להסתדר, לא יודע. גם הוא לסב. צריך להסתדר איתו. זה לא, אצל אברהם אבינו מיד בא איזה, כאילו, אצל יעקב יש כאילו, גם יש לו השגחה. כאילו, אתה מרגיש יותר את ה... יותר בגלות, סיבוכיות, כמו שרצו זה קרה לזה. ודאי מה שקורה עם השבטים, שהם שם נלחמים, ולא נאמר שם ליעקב איזה נבואה, תשמע, יוסף זה התפקיד שלו, זה התפקיד שלו, ויהיה בסדר. לא, כאילו משהו פה. אבל עוד יותר מזה אפשר לומר על דוד. אפשר לומר שכאילו, כל האבות הם עדיין במקום כזה כל יחסי כמובן, כי יעקב, גם אצל לבן יש גם, כשהוא יוצא לדרך יש דבר השם, כשלבן רודף עבריו יש דבר השם, כשהרגלים נמצא בדבר השם. דוד תקופות ארוכות מאוד שהוא שם בורח משאול, חוץ מזה הבטחה כללית שבסוף יהיה מלך. הוא היה המון פרקי תהילים על ה... שמדברים מתוך המקום הזה של המצוקה, של הצרה. זה האמונה. דוד באופן מיוחד. לכן גם תהילים מתאים לכל עם ישראל, כי דווקא דוד במקום יותר של דלות יבילי יושיע, לא מקום של כל הזמן הכל בסדר. במקום של... נמצא לפעמים בחושך באפלה ומתוך זה מתפלל, זה האמונה. ועיקר בלבול המדמה שהם כלל כל המחשבות זרות ואירורים רעים וחקירות וקושיות וכפירות ואפיקורסות. נושר מיני מחשבות הם בלבלים ומעקמים את האדם השין ברחם צדיקי אמת, שכל זה נמשך מהמדמה שאינו מבורר. אני פה מרחיב. דמיון זה לא רק כל החושים, כל המחשבות החיצוניות. כל זה נמשך מבחינת חלל הפנוי, שמשם השתלשלות אחיזת כל הקליפות, שעיקר אחיזתה מבחינת המדמה, שהוא מבחינת את הדעת וכו' לכנל. אבל זה שוב, זה כאילו המפגש החיצוני עם העולם, עם הדברים, והיכולת בעצם לתפוס אותו בצורה קצת אשלייתית, בצורה שהיא לא באמת מכוונת, שלא באמת כמו שהדברים באמת.
זאת אומרת חלל הפנוי.
מה?
זאת אומרת מחלל הפנוי.
מחלל הפנוי, אתה זוכר מהאותיות הקודמות? שהיה, הוא דיבר על קושיות שבאים החלל הפנוי. החלל הפנוי זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז כתוב שהוא סילק את אורו ויצר את החלל הפנוי.
מה סילק?
ומתוך זה ברא את העולם. מה?
מה הוא סילק?
את אורו, את האור שלו. מה נוצר חלל פנוי, ומתוך זה ברא את העולם. אז זה תיאור שכתוב בספרים, אצל הארי. כאילו מה שהוא מסביר, על מה סילק את אורו, זאת אומרת שלא רואים שם אותו. כלומר, כדי שהעולם הזה יתאפשר שיהיה כמו העולם הזה, זה כאילו, כביכול, הקדוש ברוך הוא פחות, אז הוא אומר שהקושיות הכי גדולות הן באות מהחלל הפנוי, כאילו. קשורות לפער הזה שיש בין העולם לבין מקורו שהוא לא ניתן לגישור בשכל שלנו. הוא אומר שאין להם תשובות. מה שהקושיות שבאות מחלל הפנוי, לא יודע, דיברנו על זה. אין להם תשובות, ומה לעשות? לעבור עם האמונה. לעבור עליהם האמונה, מה שהזכרנו מקודם. אומר, התשובה לשאלות האלה זה אמונה. לא איזשהו הסבר. קצת להבין מה זה המדמה, כנראה שהוא מרחיב אותו, זאת אומרת, לא רק על תפיסת החושים, זה מאוד מסתבר, זה קשור לתפיסת החושים, אבל גם לטעויות של המחשבה. דוגמה פשוטה זה מה שעיקר התורה דיברה על שוחר, כי השוחר יעבר פיקחים. שוב, אנחנו מדברים על העיוורון, העיוורון החיצוני שיוצר לנו המדמה, לעומת העיוורון של הקפטן העיוור, שהוא משוחרר מהראייה החיצונית ועם העיוורון החיצוני. אז כשהשוחר יעבר, כשאדם הוא משוחד, הוא הכל נראה לו אחרת. וכל אחד יכול לחוש את זה בדילי. כשיש לו איזה נקודת קשר, פתאום הוא מוצא את הנימוקים להסביר שזה נכון, ושזה ככה, ושזה ראוי, וכו' וכו'. ואם יש נקודת קשר לכיוון ההפוך, אז פתאום כל השיקולים, כל ההסברים, כל הזה. ולא תמיד אנחנו אפילו יודעים, אני חושב שדווקא מישהו שזכה, כביכול, במרכאות, לקבל שוחד ממשי, שגם במישהו שהוא לא דיין, לפעמים אתה מרגיש כאילו בעצם היה לך משהו שהוא מעין שוחד, ואז אתה פתאום מבין את הפער הזה בין מה שאתה... ברגע מסוים, אגב, מה זה השוחד? שהוא אפילו לא שם לב שהוא משוחד. הוא משוכנע שהוא צודק. יכול לשמוע את הסיפור על התנא מלך רבי ישמעאל, שהיה שם איזה אריז שהביא לו פירות ואמר אני פסול לדון. ואז הוא הקשיב לדין מאחורי הדלת, וכל הזמן הוא אמר, למה הוא לא אמר טענות יותר טובות? כל מה הוא חשב איך אפשר להצדיק אותו? הוא אמר, וואי, תראה כמה זה עובד. אז עכשיו, הרבה פעמים כשהשוחד הוא עמוק, אתה אפילו לא מרגיש. זה האמת, לא, זה שאני, זה האמת, זה ברור לך. יוציאו את זה פתאום, נפתח איזה אופק חדש, כאילו יסלקו את הנגיעה, נפתח אופק חדש, פתאום תורה מציאות אחרת. פתאום נהיה איזה בהירות. אפשר להגיד שהמדמה הזה זה מין איזה שוחד כללי שאנחנו נפצעים, שוחד בסיסי, שוחד במציאות. כן, אפשר, אפשר להגיד שאחד השחדים, שוחד, הגדולים זה הישות, תחושת הישות, נקודת גאווה, כן. שהיא באמת הרבה פעמים, מסתירה לנו הרבה פעמים. כל פעם שמסלקים קצת, פעם הכי ניסח איזה הרב אליעזר, כל פעם שמסלקים קצת גאווה, פתאום נהיה איזה הקלה כזאת. יורד איזה אבן מהלב. אפשר להוסיף, כל פעם שמסלקים קצת מתחושת הזה, פתאום אתה רואה עוד משהו שלא ראית אותו קודם. פשוט רואה. לכן לא ראית, פתאום אתה רואה. מה, של שוחד?
לא, של
מסלקים את... מה, סילוק של תחושת הגאווה? צריך לעבוד על ענווה. איך... אני יודע, נגיד מישהו... מישהו מתווכח איתך, נניח. הוא מעצבן אותך, נגיד. אתה חושב שהוא לא בסדר, אתה חושב עליו כל מיני דברים וזה. ואתה באיזשהו מקום משתכנע. הוא לא בסדר, הוא באמת לא בסדר. אתה אפילו לא מבין איך אנשים אחרים צריכים לה בשגרן נפש, שהוא כל כך לא בסדר. עכשיו אם אתה כאילו פתאום מצליח לצאת כאילו מהנקודת מבט הזאת, ומסתכל על זה בעיניים כאילו נקיות יותר, פירוש אחרת, נאותה התנהגות, פתאום זה נראה אחר. זה אפשר קצת... לפעמים לחוש את זה. ועל כן עיקר כתבי סביבת ספרי תורה, תפילין ומזוזות, על גבי אור דייקה. כי עיקר הוא לברר המדמה שהוא בחינת אור. גם על דבר גדול, שכותבים את התורה על גבי אור. כן, התורה זה הקדושה, זה הרוחניות, זה כל הבחינות האלה, נפש, רוח, נשמה, או הבשר, גידים והעצמות. אבל כל זה צריך להיכתב על האור. כי עיקר הוא לברר המידה משהו בחינת האור, כדי לזכות לאמונה שלמה, שזוכים על ידי ברור המידה משהו העיקר בקנן. כי עיקר ברור המידה מעודי רוח הנבואה, שהוא בחינת כלליות התורה, כמו שכתוב בתורה, תיקו ענן. שהוא בחינת כלליות כתיבת סתם של פרשות התורה, בחינת רוח נבואה. זה ודאי נבואה, מה שאנחנו כותבים שם, נבואת משה. שהידי זה עיקר ברור המדמה, שהוא בחינת אור, אז כן צריכים לכותבם על גבי אור דייקה. עכשיו תשימו לב, בעיניי זו דוגמה, זה לא הכי, יש דוגמות יותר מובהקות, אבל איך מבררים את המדמה, לא, בשביל מה כדאי לברר את המדמה, ולזכות לאמונה שלמה. ואיך מבררים אותו? על ידי רוח נבואה. נכון שנבואה ואמונה אולי זה שני דברים, אבל הייתי אומר את זה יותר חריף. איך מגיעים לאמונה? על ידי שמבררים את המדמה. איך מבררים את המדמה? על ידי אמונה. כן? אם אדם מברר את המדמה, נגיד אם אדם יהיה נקי, יהיה פחות מסתכל על החיצוניות, פחות נמשך לזה, ברור שהאמונה שבו תהיה הרבה יותר גלויה, הרבה יותר נוכחת. אבל גם הפוך. אם אדם האמונה שלו תהיה הרבה יותר נוכחת, הרבה יותר גלויה, אז הוא הרבה יותר יוכל לברר את המדמה. הוא הרבה יותר יוכל להתייחס נכון לחיצוניות של הדברים. ויש איזה מקום שרבי נתן אומר, שלפעמים כתוב. זוכר, המדמה שצריך לרשום אותו, קרום בולד בתחילת הספרים. שהרבה פעמים כתוב שצריך להתחיל מהבחינה הזאת. אולי זה בא הליקוטים, רבי אברהם, אולי הוא כתב את זה. כתוב שצריך להתחיל מהבחינה הזאת מגיעים לזאת. אחר כך כתוב שלא, שמבחינה הזאת, מאלף מגיעים לבית, רק כתוב מבית מגיעים לאלף, אז מה עושים? אנחנו מתחילים. אני אומר, ביחד. נתחיל ביחד. כלומר, מבינים איך שאחד משפיע על השני. אז מתחילים ביחד. ועל כן צריכים לכותבם, יש לכם משפט שהוא מתחבר לדבר הזה, אתה אמר לי, הרב ישעיהו דורון, הוא בא ככה, מהלב כזה אמר, הוא אמר שמרגיש שאנשים ששטופים בעריות, כן, המציאות ש... איפה שאין ככה צניעות, אז יש קושי עצום לפגוש עניינים של אמונה. כאילו שני דברים, אבל יש קושי עצום דיבר גם אפילו על חלק מהתסבוכת של בעלי תשובה, שרוצים לשוב, אבל מצד שני יש איזשהו רקע שפעמים מאוד מאוד מעכב את זה, וזה מה שכתוב כאן, כן, כי על ידי בירור המדמה זוכים לאמונה. וכשהמדמה לא מבורר, זה מאוד מכביד על ה... כאילו יש איזה מסך, יש איזה מסך שמסתיר את זה.
מה הקשר בין שניהם?
מה?
מה הקשר? גם אני אומר לך, אני מדבר על זה הרבה. מי שיש לו פגם הברית, קשה לו מאוד להתפלל.
כן.
למה באמת? מה הקשר בין הרעיות לבין...
כי אדם כאילו תפוס על, על, על החיצוניות, על החושים. גם רק צריך להעיר מה שאמרת ש... איך הניסוח שם, אבל שיש לו פגם הברית, והוא לא שואף לתקנו, הייתי מוסיף. קשה לו להתפלל. אבל ברור שתפילה שלמה, מי שיש לו פגם הברית ולא תקנו, קשה להתפלל. אבל כבר מי שרוצה לתקן, אפשר לומר שזה לא, לא אותה בחינה. כבר קצת פחות פגום בעצם, כשהוא רוצה באמת לתקן. אז נחזור לדברים שה... אז מה זה פוגם? כן, זה...
יש מקום שאומר שבעיקר היתר...
מה תופס את הראש? מה נראה ממשי? מה נראה נוכח? מה נראה שיש לו קיום? אז שזה מאוד חזק, אז... עכשיו, מה ילמדו אותנו באופן עמוק? שבעצם אדם מחפש איזשהו חיים, וכשהוא לא מוצא אותם במקום הפנימי, במפגש עם אלוקים, במפגש עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא מפנה את זה לעניינים של חושים, לעניינים של יצר. ואז כאילו אתה לא, בכלל לא מכיר שיש דבר כזה. אדם לא יודע שהוא יכול ליהנות מדף גמרא. תחשבו, זה אגב לא צריך ללכת רחוק, אני חושב, הנוער של היום שנורא מתמודד עם המכשירים האלה. אז א', המכשיר כמכשיר, אפילו אם יש שם רק כדורגל ולא יודע מה, משחקים כביכול ניטרל, כל שכן אם יש שם דברים בעייתיים ולא צנועים. ונגיד שזה מושך אותו, איך הוא יכול מזה לעבור לדף גמרא? ליהנות, ליהנות, אז הוא לא, חייב. ליהנות, המטרה מילאתה לו, אתה לסמוך בלימוד. איך הוא יכול? עכשיו, דף גמרא זה כיף. זה כיף, נכון? לא. אבל יש משהו שאם אדם תפוס על זה, הוא קשה לו לפגוש את הכיף הזה. אני לא מדבר עכשיו מצד רגשי האשמה. דווקא זה, רגשי האשמה צריך להיות לנו. כתוב בתניא, בעוד ספרים, אם אדם כבר רוצה להתקדם, תגיד, מה שהיה היה, אני רוצה לעשות בתשובה, כרגע מכאן ואילך, אני כולי לזה. אבל במקום שעדיין לא, רוצה גם וגם כזה. אז זה לא פשוט. לא מדבר על היכולות השכליות, זה תלוי בכישרון שלו. כמו שלפעמים יכולים לעזור לו, כאילו לדלג על זה, אבל... מדבר על היכולת להתענג מהמקום העדין. העונג של הקדושה הוא גדול, אבל הוא יותר עדין. הוא לא מחוספס, הוא לא צועק, הוא לא רועש. הוא לא סוען, שזה מקום באורות, שרב מדבר, חיים הסוענים. העונג של הקדושה הוא לא, הוא יותר פנימי, יותר עדין. יותר שקט, כמו כל דממה דקה, מה שכתוב שם בהופעה, זה אליהו. אז כשדברים רועשים, מלאי צבע, תופסים את הרוב. אז קשה מאוד לפגוש את המקומות הפנימיים, העדינים, השקטים, שבעיקר שככה הסדר, איך שהקדושה מופיעה.
יש משהו הרבה לרצות לחיות חיים רועשים, צבעוניים,
סענים? מה?
יש משהו רע
מבן
אדם שרוצה לחיות חיים
רועשים
וצבעוניים?
נראה לנו שהוא מפסיד משהו. לחיות חיים צבעוניים ורועשים. נראה לנו שאדם מפסיד משהו, אני לא יודע אם זה כתוב באיזשהו מקום שזה אסור. זה לא דווקא עבירה או מצווה, זה כאילו סגנון. אבל בדרך כלל זה... אתה אומר, זה מידות. יש מצוות ועבירות, יש מידות. אז לרצות רועשים וסוענים, עוד וצבעוניים, או חיים יותר פנימיים, שקטים ושלווים, זה עניין של מידות, הייתי אומר. זה לא כל כך בעניין של העבירה והמצווה. אבל זה קשור.
אבל זה גם קשור באופי של אנשים.
עכשיו, יש לזה מקום מסוים. אנחנו לא אומרים שאדם... מכירים את זה, יש במשפט של חב"ד, כשאוכל זה נאכל, כשאוכלים זה נאכל, כששותים זה נשתה, אז למה לא ככה כשלומדים ומתפעלים? מכירים את זה? נו. לא 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 שם זה משפט ביידיש, אני לא זוכר אותו עכשיו מדויק, אבל אז פשוט שהחיים הרועשים והסוענים הם בסדר, יש גם דבר כזה ובמינון מסוים יש לו גם תפקיד, בסדר? אבל כאילו האם אדם לא יכול לראות משהו יותר עמוק, יותר פנימי, זו השאלה. לא אם הוא לא יכול להתפעל מ... מה, אם יגידו לנו, תשמע, תצא החוצה, יש פה ברחבה 600 אלף איש. מה, הם באו להגיד שהם רוצים ללמוד תורה. רוצים להתחבר ליהדות, לא יודע. אז אנחנו לא... 600 אלף איש. לא נתפעל מזה. בטח שנתפעל. אבל כאילו, האם אנחנו לא יכולים להתפעל מדברים אחרים, זו השאלה. לא אומרים שאנחנו צריכים שיהיה לנו חושים ורגשות ושהחושים הזה אין לנו שום רושם ושום זה. שאלה אם... יש משפט מאוד מאוד חזק של אדמו"ר האמצעי. יש איזה מאמר, בטוח שאני יודע, אבל זה באותו ספר, מהספרים החדשים שנמצא קורס ההתפעלות. אולי זה חיי עולם, חיי שעה, אולי זה יפה שעה אחת, כאילו, אולי אותו מאמר. הוא אומר, מה אתם חושבים של הצדיקים אין יצר? יש להם יצר. מה, הצדיקים לא מולידים ילדים? אפשר להוליד בלי חימור? מולידים, יודעים. כן, יכולת לומר, בטח אצל צדיקים יש תיאורים כאלה. מי שכבר עושד, לא מרגישים כלום. הוא כאילו אומר, יש. אבל איפה הראש, איפה הדעת שלהם נמצאת? הוא אומר, זה ענף תמיד. איפה הדעת נמצאת? לא אם לחושים יש כוח. יכול להיות שאדם צדיק במובן שלם, וזה קשור מה שדיברנו מקודם על רבי יוחנן וכו'. הוא לא חייב להיות אחד שהחושים שלו פחות חזקים, פחות חיוניים. לא חייב להיות. אני אף דווקא יצר רבי נחמן יש מניסוחים כאלה. בהקשר הזה. שכאילו לא... לא ירגיש כלום. רק בגלל שיש חובה. אבל מה שאדמור בהם, אדמור אמצעי משמעות, לא, לא חייב להיות. תלוי אולי בסגנון בהם. עד רבה, אולי ככל כל... למה אמרו כל מי שגדול מחברו יצאו גדול ממנו? אולי הכוונה, כי יש לו חיים מאוד גדולים, מאוד עשירים, אז גם היצר שלו הוא כזה, כאילו הכל, הכל, הכל גם חזק. אבל מה, איפה, מה עושה את ההבדל כביכול בין צדיק ללא, מה שהוא אומר שם? הוא אומר, איפה הדעת נמצאת? כאילו, החטא זה שהדעת קשורה שם, תפוסה כאילו בזה. בכל ענייני חיצוניות. וכשהדעת קשורה בקדוש ברוך הוא, זה משהו אחר. זה ההבדל.
הרבה שאתה כבר בברכות שם, שנתן העיוור, שהוא דווקא הוא זה ששמע מתי המלך מגיע.
רב ששת, כן. נכון, נכון. יפה. יפה, אתה יודע, כי שם הסיפור הוא כפול, זה גם שהוא חשב שאיפה שיש רעש זה המלך, והוא אמר לו לא דווקא איפה שיש שקט, כמו מלכות הדרקיע. אתה מוסיף וזה קשור לזה שהוא עיוור. זה מתחבר מאוד, ממש מתחבר למה שכתוב כאן. כי ההוא, זה שעמד ידו, הוא הותאה מכוח המידה מהחיצוני. והוא בגלל שהיה עיוור, הוא לא הותאה מזה. מקשיב למשהו אחר, יותר פנימי. נכון.
הרב, מה שרבי נחמן אמר, מה שהאדמו"ר האמצעי אמר, זה תלוי בין אדם לבין אדם, או זה תלוי בדרגות שונות? מה זה, מה הבדלים בין שתי הגישות האלה?
יכול להיות שזה הדרכות שונות בעבודת השם, אם כי אני לא צריך להכיר יותר מאמרים כדי להגיד איזה דבר ברור. ברור שהמרחק הוא לא כל כך גדול, כן. ברור ששניהם, הראש שלהם היה לגמרי מקדושה. ומזה הם גם התמלאו וקיבלו חיים. לפחות במשפט עכשיו שציצעתי, זה באמת נשמע יותר... שהוא לא דווקא נלחם בחושים. הוא אומר, הם לא... הם לא תופסים, כאילו, אין? לא דיקה אותם דווקא.
זאת אומרת, מה, שהוא חשב... לא תופסים. את המצווה והוא חשב על... הוא לא חשב על זה, הוא חשב על זה.
לא, אני לא יודע, זה הוא לא כותב, אבל כשצריך, צריך, אבל כאילו...
מה זאת אומרת, איפה הדעת, שהוא עשה את המצווה?
כל הזמן, לא, איפה הדעת כל הזמן.
אה, בשביל...
כשצריך, צריך, וגם, ברור שכשצריך גם... מה... יש נפקה מן הקורבן, מאיפה הדעת נמצאת כל הזמן, גם איפה... בוא ניקח דוגמה שאולי יותר קל. נתבטא בה, נגיד, באכילה. אז צדיק, הוא לא חושב על זה. אבל לא שהוא לא נחוש טעם, הוא יכול ליהנות. עכשיו, תשאל אותי מה הוא חושב, קודם כל, אז הוא לא חושב על זה כל הזמן, מה הוא חושב כשהוא אוכל? הוא מרגיש, אבל זה לא... הוא לא תובע שם, אתה מבין? נפקא מינה, הוא יכול לראות מישהו אחר באותו זמן. זה אגב, גם בדוגמה שדיברנו קודם, יכול לראות מישהו אחר באותו זמן. זה נפקא מינה גדולה. הוא יכול להיות שלא מרגיש כלום, זה סיום לא מסוים שם. מרגיש, אבל לא...
זאת אומרת לראות מישהו אחר.
אדם אוכל. הוא מרגיש שיש גם לאדם אחרים בזמן שהוא אוכל. או שהוא, כמו שירשה לי אמר, כשאני אוכל הכל מת. לא, דבר גדול דיבר השני, כן? שירים את הסיפור, לא? דבר גדול זה הסיפור הזה. כי זה מה שהרבה מאיתנו ככה. אוכלים הכל מת. אנחנו יכולים לראות משהו. לא תמיד, זה, אבל... שבשבת זה בדרך כלל זה קצת שונה. יש משהו, מישהו בדל, איזה ש... שיש... רוגע כזה, נחת, זה קשור גם לשפע שיש, כן? אז...
אתה בשביל חיית שבת?
כן. גם כשנמצאים, האם אדם... תובע שם.
יש
ביטוי של הרב צבי יהודה, שהוא אומר,
אני לא
משעבד לאור. נכון, לא משעבד לסדרי אכילה. אבל מי אמר שלא יכול ליהנות? זה הכוונה.
וגם זה יש קורבן, אנחנו חושבים,
הוא אומר
שכן צריך
להשתמש. תראה, נגיד, אני אומר עכשיו מוסר לעצמי. נגיד, אתה באמצע לאכול, וטעים לך, כן, לא טעים. עכשיו מקשים לך משהו, עזוב את ה... זו דוגמה, למשל, מקשים ממני משהו. נגיד קצת... תוודא ברבים, מקשים ממני משהו. אז מיד יש לי, למה שאני, למה משהו אחר, למה זה, אתה יותר קרוב. עכשיו, הסיבה אולי היא צודקת, אבל למה האדם טוען את הטענות האלה? כי אני רוצה להמשיך לאכול, תעזבו אותי. עכשיו, אם אתה כאילו נקי, או מבקשים משהו, פשוט, אתה קם. אז מה זה אומר? טעים, אבל מה? אז כאילו... לא, זה לא... נראה לי מדרגה, זה לא... קשור גם לפעמים ל... לנפש, יש כאלה נפשות כאלה מטבעם, נפשות משובחות. לאו דווקא מלימוד וחינוך, רגע שהם מרגישים שמישהו מבקש עזרה, אין להם שום בעיה להתפנות מכל צורכיהם האישיים, להתגייס. אגב, על זה הרב אומר שהחינוך מתחיל עוד מילדות, עוד לפני שהם מדברים אפילו. כי נפש כזאת מקבלים לא מהלימוד, לא ממה שההורים אומרים לילד, אלא מדברים הרבה יותר לפני שהוא רואה אצלם. אולי אפילו מדברים שקרו לפני הנידה שלו.
איך?
או לפני ההיריון שלו, אני מתכוון. או לפני היצירה שלו. איזה אטמוספירה הוא גדל. לא רק משהו רע, איזה אטמוספירה הוא גדל. אני אומר, כי אני מצאת עכשיו מאמר של הרב במידות ראייה. מתי החינוך מתחיל? מה, החינוך ההכרתי מתחיל זה... אבל יש שלבים יותר ראשונים של חינוך. יש חינוך שמתחיל מהלידה, אומר, יש חינוך שמתחיל מהיצירה. ויש חינוך שמתחיל עוד לפני מי הסתם. אז איפה הראש נמצא? זה גם קשור לאיפה הדעת נמצא, זה גם קשור לכמה הנפש היא טובה, נקייה. זה גם בא מכל מיני סיבות נוספות. אז חוזרים לה, כוח על מדמה באופן כללי. לא חייב להיות שאנחנו מבטלים אותו. זה קשור באמת לשאלה שנשאלה פה מקודם, מה ששאלת על מה אנחנו... מאיזה כיוון אנחנו מדברים היום. אנחנו לא בדרכי חינוך שצריך לבטל את הרגשות האלה. צריך לבטל את החושים. אבל לא להיות משועבדים, כן. לא להיות לכודים. כן. נראה לי פסקה אחת. ועל כן צריכים לקוצרו על גבי בהמה תאורה דייקה, כי הבהמה בעצמה היא בבחינת המדמה, נפש הבהמית. היא באישיות של האדם, היא קשורה לכוח המדמה. פה אגב זה כן מתחבר ממה שדיברנו, שזה היה חושים. והאור של בהמה שהוא תכלית חיצוניות לחיצוניות של כלי המדמה, שהוא בחינת בהמה, על כן שם עיקר הבירור. שממשיכים על ידי כתיבת התפילין או ספרי תורה וכו'. כי התפילין הם מוחים גדולים כל כך שיש להם כוח לברר ולתקן תכלית חיצוניות לחיצוניות, קטנות לקטנות של המדמה, שזה עיקר התיקון. כי כל מה שהתדי גדול ביותר יש לו כוח לברר ותקן קטנות וחיצוניות יותר. ועל ידי זה נתקנים כל העולמות. ועולים כל הניצוצות וכל הנשמות הנפולות, שהידי שמבררים ומזכחים תכלית הקטנות וחיצוניות, שמשם היה עיקר אחריותם של הקליפות, מעכשיו נתברר ונתבטל הכל על ידי הצדיק הנעל. אז ככל שהדברים הם יותר גדולים, יותר קדושים, יותר מרוממים, יש להם כוח לרומם חיצוניות יותר רחוקה, וזה הכתיבה של התפילין והספרי תורה והמזוזות על אור.
למה לא על בהמה טמאה?
זהו, אני רוצה להגיד משהו שיהיה גם ככה משהו, חשבתי שנספיק, לא הייתי בטוח, אבל שיהיה משהו לעבוד, מה שהוא אומר בהמשך, זה שצריך לאבד את האור חזק חזק. איך כתוב בהלכה? הוא אומר, לאבד את האור, לזכך את הגוף. וגם, אז הוא אומר, יש צדיקים שמסוגלים לזכך, יש צדיקים, יש אנשים רגילים שלא מסוגלים לזכך, אז התיקון שלהם זה לבטל את עצמם לצדיק. וזה הוא לומד מזה שאפשר לכתוב על אור של בהמה תאורה גם כשהיא טרפה. אור של בהמה תאורה שהיא לא טרפה זה כאילו משל הצדיקים. לאנשים שמצליחים את המדמה שלהם לקדש, לזכך לגמרי. אבל כתוב שאפשר גם על טרפה, לא על בהמה טמאה. בהמה תאורה טרפה. כאילו מה זה אנשים בינוניים שיש להם חסרונות, הם מצליחים לגמרי לבטל את עצמם ל...
במה התאורה זה מסמל את הצדיק?
את הגוף שלו. את המדמה שלו, כאילו. הכתיבה זה הקדושה, הנשמה. והאור הוא הגוף. אז יש אור שהוא ממש מזוכח, יש אור שהוא לא כל כך מזוכח. אבל מה הפתרון שלו? שהוא מטה לדעתו לפני הצדיק. טוב, יש להעריך, להעמיק יותר מה זה לבטל דעתו בפני הצדיק, שאני חושב... גם אני לא יודע בדיוק איך זה מתבטא בחינוך של בית המדרש של חסידי ברסלב, אבל שלא צריך לומר שהכוונה היא שאדם כבר אין לו שיקול דעת, מחשבה חופשית, טיפות מוסרית. זה לא הכוונה. אפשר להיות עם שיקול דעת, מחשבה חופשית ושיפוט מוסרי, ביחד עם זה נתבטא לצדיק. ננסה אולי להסביר את זה. איך אפשר גם את זה, גם את זה וגם את זה. טוב, זאת השאלה.